כתובות, דף למד, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילה ולאפוקי. היום הקדוש, איזה יום בשנה מכונה בשם הזה? יום הכיפורים. המסכת שעוסקת בענייני יום הכיפורים נקראת מסכת יומה, בארמית היום. היום הקדוש זה יום הכיפורים. בכל רחבי העולם היהודי, יום הכיפורים, גם יהודים שלא מקיימים עדיין ממש את כל התורה והמצוות, ישמרו את היום הזה. יהיו שיתענו בו תענית, יהיו שיזהרו מעשיית מלאכה ביום הזה. יום הכיפורים, פחד פחדים. ודאי, יום קדוש מאוד. יום שאסור לעשות בו מלאכה, שבת שבתון, לא עושים בו כל מלאכה. האם יש יום שבו איסור עשיית מלאכה חמור יותר מיום הכיפורים? התשובה היא כן. היום הזה אנחנו זוכים לקיים אותו פעם בשבוע, יום השבת. אדם שעושה חלילה מלאכה ביום הכיפורים, זה חמור מאוד. אם יהיו שני עדים שיעידו עליו, והזהירו אותו לפני כן בהתראה, והוא עשה מלאכה, חייב מיטה, אבל בידי שמיים, קרת. לעומת זאת, אדם שיעשה את אותה מלאכה בדיוק, ביום השבת, יבואו עדים ויעידו, הזהירו אותו בהתראה, יתפסו את הבן אדם הזה ויסקלו אותו במיטת בדין, שזה הרבה יותר חמור מקרת. עד כמה אנחנו מחויבים להתאמץ לשמור את יום השבת. במשנה, תחילת הפרק, דיברנו על הכנס של אדם שאונס או מפתה נערה בתולה. הוא צריך לתת כנס של 50 שקלים של תורה, שזה יוצא 200 זוז. והמשנה אומרת שאם אותו מאנס או מפתה, אנס או פיתה נערה שחייבים עליה מיתת בית דין, הוא לא חייב כנס. למה? יעמוד לו העונש הגדול יותר של מיתת בית דין והוא יהיה פטור מכנס. אבל אם היא אסורה עליו בחיוב קרת, מיטה בידי שמיים, הוא כן ישלם כנס. דברי המשנה האלו, שעמדת חכמים, באים להוציא לאפוקי מדבריו של רבי נחוניה בן הקנה. לפי דעתו, חיוב קרת בידי שמיים, זה גם נחשב עונש, שאם אדם נענש בעונש הזה, הוא פטור מכנס. כי יעמוד לעונש החמור יותר. דתניא רבי נחוניה בן הקנה היה מדמה ועושה את יום הכיפורים, שהאיסור עשיית מלאכה בו הוא חיוב קרת בידי שמיים, כמו אדם שעושה מלאכה בשבת, שאדם שעושה בו מלאכה חייב סקילה בידי בדין. הוא ישבה ביניהם לעניין פטור של תשלומים. למשל, אם הלך אדם והבעיר את השדה של חברו באש בשבת או ביום הכיפורים, אז על עצם ההבהרה הוא חייב מיטה, חילל שבת. מצד שני, הוא הזיק לממונו של חברו והוא צריך לשלם. אבל מכיוון שהוא נענש בעונש של חיוב מיטה, יעמוד לו העונש החמור יותר. משווה רבי נחוניה בן הקנה את שבת ליום הכיפורים. מה שבת מכיוון שהוא מתחייב בנפשו בסקילה, הוא פטור מן התשלומים לשלם לחברו על זה שהוא שרף את השדה שלו בשבת. אף יום הכיפורים, מכיוון שהוא מתחייב בנפשו, אמנם זה מיטה בידי שמיים על ידי עונש קראת, הוא יהיה פטור מן התשלומים, הוא לא יצטרך לשלם על השריפה של הגדיש שהוא שרף ביום כיפור. מה הייתה עמד רבי נחוניה בן הקנה? למה הוא משווה בין קראת למיטת בדין? אמר אביי, נאמר על אדם שהיכה אישה מעוברת ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש. זאת אומרת, אם לא יהיה מיטת בדין, אם הנוגף, המכה, לא יהיה חייב מיטת בדין כי הוא לא הרג את האישה במכתו, אנוש יענש, הוא יצטרך לשלם על הולדות, דמי הולדות. מה זה הכוונה ולא יהיה אסון? הכוונה שהוא לא יענש במיטת בדין בידי אדם. ככה זה הכוונה של אסון, מה שנאמר כאן בפסוק. כי הרי מה זה נקרא לא יהיה אסון? שהוא לא יענש במיטת בדין, כי הוא לא הרג את האישה במכה שהוא היכה אותה. אז זה אסון שנאמר לעניין מכה את האישה. ונאמר אסון בידי שמיים. זה נאמר לגבי יעקב אבינו, שהיה רעב בארץ, ובמצרים היה שפע, ובניו רצו לרדת למצרים להביא מזון, והם הגיעו פעם אחת ולא לקחו איתם את בנימין, אחיהם. וכשהגיעו למצרים, אז היה שם את אחיהם יוסף, הם לא ידעו שהוא אחיהם, והוא אמר, אני רוצה שתורידו גם את בנימין, אם לא, אני לא נותן לכם אוכל פעם הבאה. ואז בפעם הבאה, כשהם רצו לרדת, והם רצו לקחת איתם את בנימין, אומר להם יעקב, לא ירד בני עמכם. כי אחיו של בנימין, מאמו, יוסף, אמרו לי פעם שהוא מת, אז במחירת יוסף, והוא בנימין לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צוותי ביגון שאולה. בקיצור, מה זה האסון שמדובר כאן? זה כנראה בידי שמיים, על ידי שינוי האוויר. אז אם כן, הגמרא כרגע מבינה שהאסון הזה של יעקב אבינו, שהוא פוחד ממנו, זה אסון בידי שמיים, והאסון של עונש בדין נקרא, איך שהגמרא מבינה כעת, אסון בידי אדם. בכל אופן, מה האסון האמור בידי אדם, שזה מיטת בדין, פטור מן התשלומים? שאנחנו יודעים שאם לא יהיה אסון, אם לא יהיה חיוב מיטת בדין, אז אנוש יענש לשלם דמי הולדות. משמע שאם כן יהיה אסון, אם הוא יהיה חייב מיטת בדין, יהיה פטור מלשלם דמי הולדות. אסון האמור בידי שמיים, זה גם כן גורם שהוא יהיה פטור מן התשלומים, למשל חיוב קראת, פוטר מתשלומים. מקשה הגמרא מתקיף לרב עדה בר אבא, ממאי דחיקה מזהר לו יעקב לבני, מי אמר שהוא הזהיר שלא יהיה אסון, הכוונה על צינים ופחים, שלא יהיה צינה, קור ופחים, חום, בידי שמיים ננהו. דילמה, אולי הוא מזהיר אותם, על הריה וגנבי, על הריות וליסטים, בידי אדם ננהו. אז מי אמר שהאסון הזה, זה הכוונה בידי שמיים, אולי האסון שנאמר, שיעקב אבינו אמר, נאמר גם כן על אסון, בידי אדם. אז מנה אנחנו לומדים שמיטה בידי שמיים גם כן פותרת מעונש של ממון. מתרצת הגמרא, הטו יעקב, וכי יעקב אבינו, רק על אסון בידי אדם, לא עזר, על אסון בידי שמיים הוא לא הזהיר. יעקב על כל מילי עזר, יעקב אבינו הזהיר אותם, אל תיקחו אותו כשלא יקרה לו אסון, לא בידי אדם ולא בידי שמיים. אז אם כן, האסון הזה שנאמר אצל יעקב אבינו, זה הכוונה גם על מיטה בידי שמיים. וקרוי במילה אסון, אז לומדים שכמו שהאסון שכתוב, אם לא יהיה אסון, אנוש יענש, זה נאמר גם על אסון בידי אדם וגם על אסון בידי שמיים. זאת אומרת שהחיוב של אנוש יענש של תשלומים, נאמר דווקא במקרה שלא יהיה אסון, שאין חיוב מיטה, לא בידי אדם ולא בידי שמיים. טוב, בכל אופן אמרנו דבריו של רבד אבא רעבה, שאמר שקור וחום זה נחשב אסון בידי שמיים, והעריות וליסטים זה נחשב אסון בידי אדם. על הנקודה הזאת שואלת הגמרא, וכי צינים ופחים, כי מזג אוויר שהוא מזיק בידי שמיים נינו, והתניה, ברייטה, הכל, כל מאורעותיו של האדם, בידי שמיים. אם באים פורנויות על האדם, אומר רש"י, גזירת המלך הוא. חוץ מצינים ופחים, שימי צינה, ימי חום, שפעמים כותב רש"י, שבאים בפשיעה, שאדם לא נזהר. שנאמר, פסוק במשלי, צינים של צינה ופחים של חום בדרך היקש, אבל שומר נפשו ירחק מהם, זאת אומרת שאפשר להיזהר מזה. זאת אומרת שקור וחום זה לא נחשב בידי שמיים, כי אדם יכול להיזהר מהם. אז קודם כל, מי אמר שצינים ופחים זה בידי שמיים? וחוץ מזה, ועוד ותו, הריה וגנבי בידי אדם נינו, וכי הריות וליסטים שהם חלילה וחס לא יזיקו, זה לא בידי שמיים, וכי זה בידי אדם? ואמר רב יוסף, וכן תנא רבי חייא, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו הסנהדרין, כבר לא דנים דיני מיתות בדין, של סקילה, שזורקים באדם מהגובה, שריפה, הרג על ידי סכין, חרב וחנק. בכל זאת ארבע מיתות לא בטלו, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא בטלו? מי יקיים את העונש הזה? הסנהדרין בטלו לו, ואין אף אחד מוסמך לתת עונש של מיתת בדין. אלא דין, פורנות מהשמיים, עונש, דוגמת ארבע מיתות, זה לא בטלו. למשל, מי שנתחייב סקילה, אז אמנם אין בדין, אבל מהשמיים, או נופל מן הגג, שזה כמו שהוא נופל, שמפילים אותו בסקילה, או חיה דורסתו, שגם כן היא מפילה אותו לפני כן לארץ, ומי שנתחייב שריפה, או נופל בדליקה של שריפה, או נחש מקישו שהארס דומה לשריפה. ומי שנתחייב הריגה בחרב, או נמסר למלכות שהורגים אותו בחרב, או ליסטים באים עליו והורגים אותו בחרב. ומי שנתחייב בין השמיים חנק, או טובע בנהר, או מת במיטת אסקרה, סרונחי, שגם כן גורמת לחניקה. אז אם כן, אריה דומה לסקילה, וליסטים דומה לסייף, הרג, וזה גם בידי שמיים. אז איך אתה אומר שזה נחשב בידי אדם? אלא אומרת הגמרא, באמת איפוך, תהפוך את דבריו של רבד אבא רעבה. אבל הדרשה לא תשתנה. באמת מה שכתוב אסון, שיעקב אבינו מזהיר את הבנים שלו, שלא יקרה לבנימין, זה כולל בין מיטה בידי אדם ובין מיטה בידי שמיים. רק מה נקרא מיטה בידי שמיים? אריה וגנבי, אריות וליסטים, זה בידי שמיים. לעומת זאת, צינים ופחים, שזה מזג אוויר, זה בידי אדם, כי אדם יכול להיזהר מהם, לשמור על עצמו. אם כן, הבאנו דרשה אחת של טעמו של רבי נחוניה בן הקנה, שמשווה בין מיטת בדין למיטה בידי שמיים, מהמילה אסון, שזה הדרשה של אביי. רבה מביא דרשה אחרת. הוא אמר, תמד רבי נחוניה בן הקנה, שהוא סובר, שגם אדם שחייב קרת בידי שמיים פטור מלשלם, מאחה. פסוק אומר שאדם אסור לו לתת את בנו שיעבירו אותו לעבודה זרה שנקראת מולך, שהיו עושים שתי שריפות ומעבירים את האדם באמצע. והעונש של מי שמעביר את בנו למולך זה סקילה בידי בדין. אומר הפסוק, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למולך, והם לא יסקלו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי אני את פניי באיש ההוא במשפחתו והכרעתי אותו במיטת כרת. הקדוש ברוך הוא משווה במיטת בדין למיטה שלו מיטת כרת. אמרה תורה, כרת שלי כמיטה שלכם. דורש רבי נחוניה בן הקנה, מה מיטה שלכם בבית דין פטור מן התשלומים שאינו מת וגם משלם? אף כרת שלי פטור מן התשלומים שאינו מת וגם משלם. מה ההבדל בין הטעם של רבה שדורש כעת כרת שלי כמיטה שלכם לבין אביי שדרש את זה מאסון? מה העיקה בין רבה לאביי? ההבדל הוא איקה ביני הוא זר שאכל תרומה. אדם שהוא לא כהן, אם הוא אוכל תרומה, חייב לא קרת, אלא מיטה בידי שמיים. רשי, יש לו שיטה ידועה, שההבדל בין קרת למיטה בידי שמיים, שמיטה בידי שמיים רק הוא מת, בקיצור ימים. אבל קרת גם בניו מתים. תוספות נוקטים, על פי הגמרא במועד קטן דף חפחת, שההבדל הוא באיזה גיל הוא מת. מקרת זה בגיל 50, מיטה בידי שמיים זה בגיל 60. בכל אופן, זר שאוכל תרומה לא חייב קרת, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אז זה ההבדל בין אביי לבין רבה. הם שניהם מדברים על קרת, בזה הם באמת שניהם מסכימים. ואין הבדל בדרשה שלו לבין הדרשה שלו, בין הדרשה של אביי לבין הדרשה של רבה. אבל מיטה בידי שמיים יש כן הבדל ביניהם. לדעתו של אביי, שהוא לומד אסון, שהוא משווים בין אסון בידי שמיים לאסון בידי אדם, אז אסון בידי שמיים זה גם מיטה בידי שמיים, לא קרת. לכן, זר שאכל תרומה, הוא חייב מיטה בידי שמיים, הוא פטור מלשלם לכהן על התרומה שהוא אכל לו. כראה האסון שאליו דיבר יעקב אבינו, שזה מיטה בידי שמיים, זה כל סוגי מיטה בידי שמיים. בין קרת ובין מיטה בידי שמיים הרגילה. ולפי רבה, שהדרשה היא מי שמעביר מזרעו למולך, ששם זה מיטה בידי שמיים, כתוב קרת, והכרעתי אותו, אז כאן שזה מיטה בידי שמיים בעניין תרומה שזה לא קרת, אז אם כן, הוא לא יהיה פטור מתשלומים, הוא יהיה חייב, זה שאכל תרומה, חוץ מזה שהוא חייב, מיטה בידי שמיים גם יצטרך לשלם על התרומה שהוא אכל. שואלת הגמרא, ולפי אביי, זר שאכל תרומה פטור מתשלומים? הרי כשהוא גנב, הוא התחייב על הגניבה, וכשהוא אכל, מתחייב עונש של מיטה בידי שמיים, זה בשני זמנים שונים. ואמר רב חיסדא, מודה רבי נחוניה בן הקנה, שאף על פי שאדם שחייב כרת פטור מתשלומים, אבל הוא מודה בגונב חלבו של חברו, שחייב, שאדם שאוכל סוג שומן שחייבים עליו כרת, אם הוא גנב את החלב מחברו, ואכלו, שהוא חייב לשלם לחברו. למה? שמתי הוא מתחייב על הגניבה? מתי שהוא גנב את החלב. מתי הוא מתחייב על אכילת החלב? כשהוא אכל את החלב. שכבר נתחייב בגניבה, קודם שבא לידי איסור אכילת החלב. על מה? דמעיד נדאג בהי, אנחנו רואים מכאן שברגע שאדם הגביע ועשה קניין בגזלה, כאן יעזו קנה והוא מחויב לשלם. לעומת זאת, את העונש של קרת או מיטה בידי שמיים, מתחייב בנפשו לא אהבה, הוא לא מתחייב בו עד אכילי, רק כשהוא אכל את החלב. הכנה מכשהוא אכל את התרומה. בעיד נדק, כשהוא עשה קניין וגנב את התרומה, למשל קניין הגבה, כאן יהיה, הוא קנה את התרומה והוא מתחייב תשלומים לכהן. מתי הוא מתחייב בנפשו של מיטה בידי שמיים? לא אבי עד האכילה, רק שהוא אכל את התרומה. אז אם כן, למה שיהיה פטור מלשלם? הרי הוא התחייב לשלם עוד לפני שהוא חייב מיטה בידי שמיים. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, מתי הוויכוח בין אביי ורבא? כשמדובר פה על מיטת בדין שהיא איננה קראת באכילת תרומה על ידי אחד שהוא אינו כהן, מדובר פה שהגניבה ואכילת התרומה הייתה יחד, היו יחד. כגון שתחב לו חברו את התרומה לתוך פיו, הגיע מישהו שלישי, לא הכהן ולא זה שאכל, אלא מישהו שלישי. ועשה טובה, כביכול, טובה שהיא ראה, לאותו גנב, והכניס לו את התרומה לתוך פיו. ואז התשלומים וחיוב מיטה בידי שמיים באים יחד. לפי אביי, שגם במיטה בידי שמיים יעמוד לו העונש החמור יותר, והוא יהיה פטור מן התשלומים, אז כאן הוא יהיה פטור. לפי רבא, שרק בקראת אנחנו אומרים את זה, אבל במיטה בידי שמיים לא, אז אם כן הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שהגניבה ואכילת תרומה באו יחד? הרי סוף סוף כיוון דלעשה, כשהוא לעשה את התרומה בפיו, כאן יהיה, אז הוא קנה את התרומה והוא חייב את השלומים, אבל אם הוא היה מיד פולט את זה החוצה, הוא לא היה חייב מיטה בידי שמיים. מתחייב בנפשו לא אב ויד בלעה, הוא מתחייב רק מתי שהוא בלה, אז אם כן יש כאן שני זמנים שונים, הוא מתחייב בגניבה כשהוא לעס, והוא מתחייב מיטה בידי שמיים מתי שהוא בלה. תרץ את הגמרא, נכון, אם באמת הוא היה לועס, אז באמת יש את ההבדל הזה כמו שאתה אומר, אבל כאן מדובר שהוא לא לעס, מדובר פה כנראה שהוא הלך ועשה מזה אוכל מרוסק, וכגון שחברו תחב לו את התרומה לתוך בית הבליעה, הוא בלה את התרומה ישר. החיוב הגניבה והמיטה באים יחד. הגמרא נכנסת כעת לדקות יותר. איך היא דמי? באיזה מקרה מדובר שחברו הכניס לו לבית הבליעה? אידי מצי להדור, האם הוא יכול עדיין לירוק? נהדר, אז שירוק את זה החוצה. באותו רגע שנכנס לפיו, אז הוא גנב, כי הוא לא ירק את זה החוצה, ומתי הוא חייב על התרומה מיטה בידי שמיים? כשהוא בלה, אז זה גם שני זמנים שונים. היא לא מצי להדור, האם הוא לא היה יכול לירוק? המי חייב מיטה? ככה מבאר רש"י. הרי הוא אנוס בזה שהוא אכל תרומה, הוא פטור מחיוב מיטה. משמע מרש"י, אבל שאת התשלומים הוא כן יהיה חייב לשלם. תרץ את הגמרא לא צריכה, דמצי להדורה על ידי הדחק. שהתרומה מאוסה כבר בפיו, וכבר אי אפשר, גם אם הוא ירוק את זה החוצה, זה כבר לא ראוי לבעלים. אז על הגניבה, הוא לא צריך לשלם על זה שהוא גנב, כי הוא לא גנב. כי הרי מישהו הכניס את זה לתוך פיו. רק מה? הוא נהנה. הנעת גרונו הוא מאב, הוא נהיה שבע, הוא היה טעים לו. ההנעה הזאת של שהוא היה טעים והוא שבע, זה בא ביחד עם החיוב מיטה. כי זה קרה כשהוא בלה. אז אם כן, יש כאן גם חיוב על אכילת תרומה וגם גניבה שבאים ממש יחד, על זה לפי אביי, שסובר שגם במיטה בידי שמיים אומרים, שיעמוד לו החיוב מיטה בידי שמיים, הוא פטור מהתשלומים, גם כאן הוא יהיה פטור מן התשלומים. רב פאפה אמר, תירוץ שני, מדובר פה כגון שתחב לו חברו משקין של תרומה לתוך פיו, והם באמת מיד נמאסים כשהם באים לפיו, ולכן הוא לא יכול להחזיר את המשקה החוצה. וגם כאן הוא יהיה חייב על תשלומים על זה שהוא נהנה בגרונו, ועל זה שהוא שבע שהוא בלה, וזה בא לו יחד עם גם האיסור אכילת תרומה וגם הגניבה באו יחד. הבעיה יסבור שהוא יהיה פטור כמו מקודם. אבל אשי אמר, מדובר כאן בזר שאכל תרומה משלו. זאת אומרת, הגזל זה לא על אכילת התרומה. הוא גוזל ואוכל תרומה יחד, אבל הוא גוזל משהו אחד ואוכל תרומה שלו בעצמו. מדובר פה שהוא לא כהן, אז איך יש לו תרומה? כי סבא שלו היה כהן, אבל מצד האמא. זאת אומרת, אבא של אמא שלו היה כהן, והוא קיבל את הירושה של אבא של אמא שלו, קיבל תרומה. אז התרומה היא שלו. אז הוא לא חייב על גזל כשהוא אכל את התרומה. אבל באותו זמן שהוא בלה את התרומה, קרה שיראין של חברו, הוא קרה בגד משי של חברו. באותו זמן שהוא בלה. לפי דעת, רבשי, גם אם החיוב מיטה זה על, על התרומה שהיא שלו, והתשלומים זה בכלל על בגד אחר של חברו, הוא חייב מיטה על דבר אחד ותשלומים על דבר אחר, לפי רבה שזה גם כן נכלל בקם לי בדרב המיני. אפילו שבעצם זה לא באותו דבר, לא באותו מעשה הוא חייב מיטה ותשלומים, אלא על התרומה הוא חייב מיטה בידי שמיים, ועל הבגד שהוא קרא הוא חייב תשלומים לשלם לחברו, אבל מכיוון שזה נעשה ביחד, סובר רבשי, שזה נחשב קמלה בדרבה מיני, זה נחשב שיעמוד לעונש החמור יותר, הוא פטור מן התשלומים. ובזה הוויכוח בין אביי לבין רבא. לפי דעת אביי, שגם במיטה בידי שמיים של אכילת תרומה, אנחנו אומרים שיעמוד לו ויספיק לעונש החמור של המיטה, הוא יהיה פטור מן התשלומים, אז פה הוא יהיה פטור. לפי רבא, רק בקרת, בידי שמיים, אנחנו אומרים שיעמוד לעונש החמור, אבל כאן שזה עונש מיטה בידי שמיים, לא של קרת, אז לא אומרים שיעמוד לעונש החמור, ולכן הוא יהיה חייב לשלם על שיראין של חברו, על הבגד משי שהוא קרא לחברו, ועד כאן דף למד.